הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM.
הרדיו הבינתחומי.
הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי. לכל ישראל.
106.2 FM.
מחדדי אוזניים. יובל גופר מתחנף למרצים.
שלום לכל המאזינים שלנו וצהריים נעימים, אתם ב-106.2 הרדיו הבינתחומי, מחדדי אוזניים, אני יובל גופר ואיתי נמצאת היום דוקטור נועה אלבלדה, חוקרת מוח ממרכז סגול במוח לתודעה. אהלן נועה.
אהלן, מה העניינים?
מצוין, תודה רבה שבאת.
בשמחה.
רוצה לספר לנו טיפה על המרכז מסגול, מה אתם עושים שם?
כן, אז מרכז סגול למוח ותודעה, יושב בתוך בית ספר לפסיכולוגיה, כאן בבינתחומי, וזה בעצם מרכז שהוא מרכז לחקר מוח. זאת אומרת, מגיעים אלינו נבדקים, אנחנו עושים עליהם ניסויים, אנחנו שואלים כל מיני שאלות מחקריות, שהקו שמחבר בין כל השאלות שלנו, זה השאלה המאוד מאוד גדולה וחשובה, איזה תנאים אנחנו צריכים לתת למוח שלנו, בשביל לטפח אותו ובשביל לשמור עליו לאורך זמן, ואנחנו יודעים היום שאפשר לעשות את זה, אנחנו נדבר על זה קצת. ומעבר לפעילות המחקרית שלנו, יש לנו גם המון המון פעילות חינוכית, אנחנו נותנים הרבה מאוד הרצאות לקהל הרחב, אנחנו עושים קורסים וסדנאות, אנחנו עובדים עם בתי ספר.
רדיו.
רדיו.
מדהים.
כן.
טוב, אז אתם ככה קצת יכולים לנחש על מה אנחנו הולכים לדבר היום, על המוח. תוכנית היום תהיה מחולקת לשלושה חלקים, בחלק הראשון נדבר על מה זה אומר שהמוח הוא פלסטי ולא אלסטי, שהוא יכול להשתנות, וגם לא רק בחיים האלה, אלא גם השפעה בין דורית, מי ששמע על אפיגנטיקה, קשר בין גוף ומוח, וגם פסיכולוגיה חברתית, במובן של חיבור פסיכולוגי והמוח כיצור חברתי.
כאיבר חברתי. כאיבר שבעצם הופך אותנו ליצורים חברתיים.
אז מצוין, בואו נתחיל. אז בחלק הראשון באמת נדבר על המוח הפלסטי. מה זה אומר בכלל, מוח פלסטי? ואולי נתחיל בעצם על המוח בכלליות רגע, מה...
כן, בואו נבין למה מדברים על המוח היום בכל מקום אפשרי.
כל הבאז הזה.
כל הבאז הזה סביב המוח. אז אני אגיד שלמרות שכבר המון המון שנים אנחנו חוקרים את המוח, חקר מוח כתחום מחקר יותר מודרני, זה משהו שהתחיל להתפתח רק סביב תחילת שנות ה-90. עד אז התחום של חקר מוח באקדמיה היה תחום די איזוטרי, ובתחילת שנות ה-90 התחילו להשקיע בתחום הזה המון המון כספים, בגלל כל מיני יוזמות מחקר של האמריקאים, שאחרי זה גם האירופאים הצטרפו אליהם, ובזכות אותם כספים שהושקעו, יש לנו היום בעצם המון המון כלי מחקר מאוד מתוחכמים, שמאפשרים לנו חוקרי מוח להסתכל על מוחות אנושיים בזמן אמת, תוך כדי זה שאנשים עושים כל מיני מטלות, מרגישים כל מיני רגשות, מעלים זיכרונות. וזה בעצם מאפשר לי להתחיל לחבר בצורה טובה בין הפסיכולוגיה לבין המוח, משהו שהיה קשה לעשות אותו עד לפני לא הרבה שנים, ולחקור המון המון תפקודים מורכבים, כמו זיכרון ולמידה, כמו התנהגות חברתית, כמו רגשות, כמו אפילו מודעות ותודעה, שלנושאים שפעם רק פילוסופים היו מתעסקים איתם, והיום המון המון חוקרי מוח בעצם שואלים שאלות על מודעות ותודעה. אז בזכות כל ההתפתחויות האלה, יש לנו היום כלים לענות על שאלות נורא נורא מעניינות, ולכן אנחנו רואים בעצם איך התחום של חקר מוח מטפטף להמון המון תחומים אחרים בחיים שלנו, כן.
בעצם כל, כן, אפשר להגיד שכל נושא, אנחנו...
נכון, המוח אפשר לחבר אותו להכל. כל מה שקשור לנו כבני אדם, כמובן מושפע מהמוח שלנו ומשפיע על המוח שלנו, ולכן אתה רואה היום את המוח, הדיבור על המוח נכנס למערכת החינוך, לעסקים, לשוב, כל הנושא של פסיכולוגיה חברתית, כלכלה...
חיובית, כן.
פסיכולוגיה חיובית, זה בכל מקום בעצם.
שבעצם אנחנו, זה... יש כל כך הרבה אפשרויות לשמוע על זה, כי בעצם אנחנו מבינים שאנחנו יכולים להשפיע עליו בצורה מסוימת.
נכון, בהרבה צורות אנחנו מבינים, ופה אנחנו בעצם מגיעים למה שציינת קודם, הנושא של הפלסטיות המוחית, אנחנו יודעים שהמוח שלנו הוא לא איבר קבוע, המוח הוא כנראה האיבר הכי דינמי בגוף, במובן הזה שהוא משתנה מרגע לרגע.
כל הזמן.
כל הזמן. ועצם זה שהוא משתנה מרגע לרגע, אומר א', כמובן שהסביבה משפיעה עליו, אבל זה גם אומר שאנחנו יכולים להשפיע עליו. זאת אומרת, אם אנחנו נבין איך המוח משתנה, ונדע לרתום את ההבנה הזאת לטובתנו, אז כמו שאמרתי, אנחנו נוכל לתת למוח שלנו תנאים לשינוי חיובי, כי שינוי יכול להיות טוב, יכול להיות רע.
כן.
אז אם אנחנו מבינים את העקרונות של השינוי, אנחנו יכולים להבין גם איך אנחנו משתמשים בעקרונות האלה בשביל לשנות את המוח לטובה.
יאללה, מצוין, אז נתחיל לצלול לעקרונות השינוי.
כן. אז קודם כל, אתה באמת עשית שם את ההבחנה בין המילה פלסטי לאלסטי, כי הרבה פעמים אנשים באמת אומרים על המוח שהוא אלסטי, אז אלסטי זה משהו שכשאתה מותח אותו, הוא חוזר חזרה לצורה הקודמת, כמו רצועות ספורט שאתה מותח אותם, וברגע שאתה משחרר הם חוזרות לצורה הקודמת, אז המוח הוא לא אלסטי, המוח הוא פלסטי, כי מרגע שהוא משתנה, הוא לא תמיד יכול לחזור חזרה לאיך שהוא היה קודם, אז אפשר לחשוב עליו פלסטי, כמו המילה פלסטלינה, שאתה לוקח גוש של פלסטלינה, ואתה מעצב אותו, ואחרי שגמרת לעצב את הגוש הזה של הפלסטלינה, הוא נשאר איך שאתה רוצה. אז במובנים דומים, המוח שלנו גם כן עובד ככה. אני אגיד שוב פעם, הנושא של פלסטיות מוחית, גם הוא לא נושא חדש. מדברים על זה כבר מככה שנות ה-50 של המאה הקודמת, מבינים שהמוח משתנה כתוצאה מלמידה וכו', אבל שוב, היום יש לנו אפשרות ככה להסתכל על התהליכים האלה קצת יותר מקרוב ולהבין איך הם מתרחשים. ואנחנו יודעים שבעצם, אני אגיד ככה, השינויים המוחיים קשורים לשני תהליכים. התהליך הראשון זה תהליך של היווצרות של נוירונים חדשים בתוך המוח, שזה, אתה בטח יודע, שפעם היה מין מיתוס כזה שאמר, במוח הבוגר אין יצירה של נוירונים חדשים, זאת אומרת, הנוירונים נוצרים במהלך העוברות, ואתה נולד עם כמות קבועה של נוירונים, ואומרים, מה שהולך...
זה מה יש.
זה מה יש, זאת אומרת, איבדת נוירון...
ילד, כן, מישהו כן. חכם, אז הוא חכם, הוא טיפש, אז הוא טיפש, וזהו.
כן, לא רק, גם במובן ששוב, אם יש איזשהו נזק מוחי ונוירונים נרסים, אז אי אפשר לפצות על זה.
אולי היום... מילה רק על נוירונים, למאזינים ש...
בוודאי, בוודאי.
שיושבים עכשיו מבולבלים
באוטו. כן, אז נוירונים בעצם בעברית קוראים להם תאי עצב. אלה בעצם התאים שמרכיבים את המוח שלנו. נוירונים הם תאים ייחודיים, בגלל שהם יכולים לייצר סיגנלים חשמליים, והם בעצם אלה שמאפשרים את התקשורת בתוך המוח. אז המוח הוא בעצם רשת אדירה של מיליארדים של נוירונים, שהם לא מחוברים פיזית אחד לשני, אבל הם יוצרים בעצם איזושהי רשת תקשורת מאוד מאוד גדולה. המקומות שבהם הנוירונים מעבירים מסרים אחד לשני, אלה המקומות שנקראים סינפסות, שאני בטוחה שהמאזינים שלנו שמעו את המילה הזאת, מתישהו במהלך החיים שלהם. ובעצם באמצעות העברה של תקשורת חשמלית ותקשורת כימית, המוח שלנו מתפקד, וככה הוא בעצם יוצר את כל החוויה האנושית. זאת אומרת, כל מחשבה שאני חושבת, כל זיכרון שעולה לי, כל רגש, כל תחושה, כל גירוי שאני קולטת מהסביבה, בסופו של דבר מתורגם לאיזושהי פעילות חשמלית וכימית בתוך המוח.
הכל בעצם, כן, זרמים חשמליים
במוח. זרמים חשמליים וחומרים כימיים שנקראים מוליכים עצביים, כמו דופמין וסרוטונין ואדרנלין, שמשתחררים בתוך המוח, וזה בעצם, מתוך האוסף הזה של סיגנלים חשמליים וכימיים, נוצרים בני אדם בעצם, נוצרת התודעה האנושית.
התודעה שלנו.
כן.
כן, טוב, זו הסתכלות שבטח עכשיו קשה לכל מי ש...
זאת ההסתכלות המדעית.
המדעית.
כן, זאת ההסתכלות כן. המדעית. כמובן, יש פה את השאלות של ההפרדה, נפש, בין נפש וכולי, אבל אני אומרת, לפי ההסתכלות המדעית, לפי התחום של חקר המוח...
התודעה שלנו זה זרמים חשמליים בין נוירונים במוח.
כן, עכשיו אנחנו עוד לא לגמרי מבינים איך מזרם חשמלי נוצר זיכרון, איך מזרם חשמלי נוצרת איזושהי תחושה או הרגשה. מי שיצליח לעשות את החיבור הזה, כנראה מובטח לו פרס נובל, אבל אנחנו עוד לא שם.
צריך בטח, טוב, אם זה רשת כזו גדולה, כאילו פשוט מאגרי מידע עצומים ש...
כן, אז אנחנו יודעים פחות או יותר לדבר על איך מידע מקודד בתוך המוח, אבל שוב פעם, למה זרם חשמלי מסוים...
גורם לזה שנבין, כן, נראה תמונה או נזכור זיכרון
נכון.
מסוים.
אז אנחנו עוד לא יודעים לעשות את הקפיצה הזאת, כן.
אוקיי, ואנחנו יודעים אז שהרשת הזאת פשוט כל הזמן משתנה.
נכון. אז כמו שאמרתי, א', המוח שלנו, אנחנו יודעים שגם מוח של אנשים בוגרים יכול לייצר נוירונים חדשים. יש אזורים מסוימים בתוך המוח שבהם נשמרת היכולת לייצר את אותם נוירונים, אבל רוב השינויים במוח שלנו זה שינויים באמת ברמת הרשת, אמרנו הסינפסות, החיבורים בין הנוירונים, הסינפסות האלה כל הזמן משתנות, הן יכולות להתחזק, הן יכולות להיחלש, הן יכולות להתפרק, יכולות להיווצר סינפסות חדשות, ובעצם הדפוס הזה, אם אנחנו מסתכלים על הדפוס של הרשת המוחית, אנחנו רואים שם בעצם, או הדפוס של הרשת המוחית בעצם מייצג את כל החוויות שבן אדם עבר...
בכל החיים.
במהלך החיים שלו. ופה חשוב לי להגיד שאנחנו מדברים לא רק על חוויות שבאו מבחוץ, לא רק דברים שראיתי ושמעתי והרגשתי, אלא גם חוויות פנימיות, ואני חושבת שזה אחד הדברים הכי מדהימים, שהיום אנחנו מבינים שהמוח שלנו משתנה לא רק בתגובה לדברים חיצוניים, אלא הוא משתנה גם בתגובה לתהליכים פנימיים.
נניח אם אני עכשיו נזכר בחוויה טראומטית שהיה לי בתור ילד, אז זה קצת כאילו אני חווה אותה עכשיו.
נכון, והמוח שלך בפועל יהיו בו שינויים כתוצאה מזה שאתה עכשיו נזכרת במשהו שלילי שקרה לך, אז אתה קצת נכנס לסטרס, והגוף שלך קצת מתחיל להפריש כל מיני הורמוני
ואני
סטרס.
ואני קצת אראה את העולם כרגע בצורה אחרת.
בדיוק, בדיוק. ועכשיו אותו ייצוג במוח של החוויה השלילית, הוא השתנה קצת, אוקיי? עכשיו, אם תחשוב על זה, זה אומר שבעצם, ופה אני מסתכנת קצת להגיד משהו שנשמע לו טיפה ניו אייג'י, שהמחשבות שאנחנו חושבים משפיעים על מבנה המוח שלנו, והרגשות שאנחנו מרגישים משפיעים על מבנה המוח שלנו, ולכן אם אנחנו נדע לנהל את התהליכים המנטליים שלנו בצורה יותר טובה, יש לנו כלי אדיר לשנות את המוח שלנו לטובה.
אני, אוקיי, זו דוגמה קצת אולי פשטנית, אבל לדוגמה, את אומרת, אם עכשיו אני אזכר בזיכרון נחמד, אז כל היום יראה לי קצת יותר ורוד.
נכון, אבל זה הולך ברמה יותר עמוקה, כי אתה יודע, אנחנו לא יכולים כל היום רק לחשוב על דברים חיוביים, העולם לא עובד ככה, וגם, אתה יודע, למחשבות שליליות יש תפקיד. מחשבות שליליות זה חלק מאוד מהותי. תפקיד הישרדותי, מחשבות שליליות הרבה פעמים נותנות לנו את המוטיבציה לשנות דברים שלא מתאימים לנו וכולי. אבל השאלה היא איך אנחנו משתמשים במחשבות האלה. ואם ניקח את זה למשל לעולם של הטיפול הפסיכולוגי, אז אם תחשוב על זה, מה בעצם פסיכולוג עושה? כשמגיע מטופל, נכנס לקליניקה ועובר איזשהו טיפול פסיכולוגי. זה
משנה לו את ההסתכלות על סיטואציה.
כן, הרי זה טיפול בדיבור, נכון? יושבים ומדברים, והמטפל אמור לעזור למטופל לשנות את ההסתכלות שלו לעולם, לשנות דפוסי חשיבה שלא משרתים אותו, לשנות דפוסי התנהגות שלא משרתים אותו. מה בפועל קורה שם? המוח של המטופל הרשת משתנה.
לצורה יותר מיטיבה עם המטופל
נכון,
פשוט.
נכון, אם אתה לוקח למשל בן אדם שסובל מדיכאון, בסדר? ואנשים שסובלים מדיכאון, הרבה פעמים יש להם תופעה שנקראת רומינציה. רומינציה באנגלית זה להעלות גרה, כמו פרות שלא עשות אוכל ומעלות אותו. כשאנחנו אומרים על בן אדם שיש לו רומינציות, זה אומר שיש לו מחשבות שהוא כאילו לא עשת אותם, זה מחשבות שכל הזמן חוזרות על עצמן.
שכבר אין להם...
הן בדרך כלל לא משרתות אותו, אז אם אתה למשל סובל מדיכאון, יכולה כל הזמן להעלות לך מחשבה של אני לא שווה כלום, אני לא שווה כלום, אף אחד לא אוהב אותי וכולי. עכשיו, המחשבות האלה, אמרנו, משנות את מבנה המוח. המחשבות האלה מעצבות כל מיני נתיבים עצביים שעכשיו נגיד, ככל שאתה תחשוב את המחשבות האלה יותר,
הם לא יותר חזקים, הקשר יותר חזק.
ככל שאתה תחשוב את המחשבות האלה יותר, ככה יש יותר סיכוי שהם יחזרו על עצמם, כי הקשר העצבי במוח שמייצג אותם הולך ונהיה יותר חזק. אז עכשיו אתה בא לטיפול, והמטפל מלמד אותך, קודם כל לשים לב למחשבות האלה, ולהבין שהמחשבות האלה לא מייצגות בהכרח מציאות, אלא זאת רק מחשבה, ולהתחיל עכשיו לנסות לחשוב מחשבות אחרות. וככה אתה בעצם מחליש את הקשרים שליליים, ואתה מנסה לפתח קשרים שיותר משרתים מדהים. אותך.
בעצם, okay? אפילו עצם ההסתכלות על זה כבר שינוי, זה כבר בטח
כן, תהליך איזשהו. כן, גם הסתכלות כבר שינוי, וגם זה שאתה אומר, אוקיי, זאת רק מחשבה. זה לא חייב להיות אמיתי.
זה קשרים שיכולים להשתנות.
בוודאי. זה קשרים שיכולים להשתנות, זה מחשבה שיכולה, אתה יודע, אוקיי, עברה למחשבה, עכשיו אני משחרר אותה, ואני ממשיך הלאה. אז זה כל הסיפור.
מדהים. אוקיי, ואנחנו מבינים היום שזה לא רק דברים שאני עושה היום, אלא יכול להיות שזה גם דברים שההורים שלי חשבו עליהם, שזה בעצם נוגד את כל תורת האבולוציה אולי קצת, נכון?
זה לא בדיוק נוגד תורת האבולוציה, דווקא יש בזה היגיון אבולוציוני מאוד חזק, אבל בוא נגיד, זה קצת סותר את מה שחשבו פעם על כל הנושא של
שמהלך החיים שלי, זה לא ישפיע על הילדים שלי.
מה אני כהורה יכול לתת הלאה לדורות הבאים, ופה אנחנו כבר נכנסים לתחום שנקרא אפיגנטיקה. שזה תחום, הוא רלוונטי לא רק לחקר מוח, הוא רלוונטי באופן כללי לכל דבר שקשור לתהליכים גנטיים, אבל מאוד קשור לחקר מוח, כי התחום הזה של אפיגנטיקה בעצם מדבר על זה שהסביבה שבה אנחנו חיים יכולה להשפיע על האופן שבו הגנים שלנו עובדים. ובמובן הזה, אפשר להגיד, שאני אומר זה קצת בזהירות, לא רק המוח שלנו הוא פלסטי, אלא גם הגנים שלנו הם קצת פלסטיים, במובן הזה ש האופן שבו אני חי את החיים שלי יכול לקבוע איזה גנים אצלי יעבדו יותר או פחות, והשינויים האלה הרבה פעמים, אחרי שהם מתרחשים אצלי, אני יכולה להעביר אותם הלאה לדורות הבאים. אז למשל, בהקשר של חקר מוח, חקרו את זה המון בכל מה שקשור לסטרס, ואנחנו יודעים היום שיש המון המון שינויים ברמת הגנים שמתרחשים כשבן אדם נמצא במצב של סטרס כרוני, למשל, איזשהו סטרס ממושך, אז כל מיני אזורים אצלו במוח מתחילים לעבוד יותר, בעיקר אזורים שקשורים למשל לדריכות. ברגע שאתה חי תחת סטרס כרוני, אז מתרחשים אצלך כל מיני שינויים מוחיים שגורמים לך כל הזמן קצת להסתכל על העולם כמין מקום שצריך להיזהר ממנו. אוקיי? אז יש לנו למשל אזור במוח שנקרא אמיגדלה, שזה בעצם הלב של המערכת הרגשית. האמיגדלה נדלקת כשאנחנו מזהים איומים בסביבה, ואנשים שיש להם רמות גבוהות של סטרס, הרבה פעמים האמיגדלה שלהם היא טיפה יותר אקטיבית לעומת אנשים אחרים. ואז, שוב, אם אתה חושב איך זה משפיע עליך, אתה בעצם חי במין עולם שאתה כל הזמן שם לב לדברים מאיימים.
והכל, אתה תשים לב יותר מהר.
אתה תשים לב יותר מהר, התגובות שלך היו יותר חזקות. אז הדבר הזה יכול להיות מושפע משינויים אפיגנטיים, כל מיני גנים שנדלקים ונחבים, ואת הדבר הזה אתה יכול להוריש לילדים שלך, ככה שהילדים שלך כשהם נולדים, למרות שהם עצמם לא חוו סטרס כרוני, הם כבר נולדים עם איזושהי מערכת שמכוונת לתפוס את העולם כעולם שהוא קצת יותר מאיים, קצת יותר מפחיד, ויש בזה היגיון אבולוציוני, כי אתה אומר, בדרך כלל הורים וילדים חיים באותה סביבה.
הם באותה סיטואציה, ואם להם זה הישרדותי.
נכון, אז אם ההורים היו בסטרס כרוני, אז יש כאילו איזשהו היגיון ביולוגי שהילדים כבר יוולדו במוכנות לעולם שהוא עולם יותר מאיים.
לא, הכוונה שלי באבולוציוני, שתמיד אומרים, נגיד את הדוגמה עם הג'ירפה, שאם, לא יודע, אם תחת הצוואר שלה כל החיים, זה לא ישפיע על הגנים.
נכון, אז בזה אתה צודק, אנחנו בעצם מדברים על זה, היום אנחנו מבינים שהורים יכולים להוריש לצאצאים שלהם תכונות נרכשות. זאת אומרת, דברים שהם רכשו במהלך החיים, בהחלט יכולים לעבור הלאה. אז בהקשר של המוח מדברים הרבה על סטרס, אבל זה קשור גם לתחומים אחרים. היום מדברים הרבה על זה שלמשל התזונה של ההורים יכולה להשפיע למשל על הנטייה של ילדים לפתח סכרת והשמנת יתר, כל מיני דברים כאלה. וזה מרתק.
כן, זה נשמע ככה, אפשר לשמוע אולי איזה דוגמה לאיזה מחקר בנושא?
אז אני יכולה לתת לך, אז נתתי את הדוגמה הזאת של המחקרים של הסטרס, וזה אנחנו יודעים באמת, כמו שאמרתי, מאנשים, שאנשים שחיו עם איזשהו סטרס כרוני, הילדים שלהם הרבה פעמים נולדים עם איזושהי נטייה, שוב, לתפוס את העולם כעולם יותר מהם ומפחיד. אני יכולה לתת דוגמה קצת מהעולם התזונתי, נגיד, למרות שזה גם קצת קשור למוח, כי זה גם מתחבר לסטרס. יצאו הרבה מאוד מחקרים על אנשים שהיו, בעצם שהאימהות שלהם היו בהיריון בזמן מלחמת העולם השנייה. ספציפית, אנשים שחיו בהולנד, כי בהולנד בסוף מלחמת העולם השנייה, בשנת 45, היה רעב מאוד מאוד כבד. ונשים שהיו בהיריון באותו זמן, רעב ברמה שאנשים לא היה להם מה לאכול, אנשים היו פשוט מתים ברחוב, כי לא היה אוכל. ובעצם חוקרים חזרו, אותם אנשים שהיו עוברים בזמן המלחמה, חזרו אליהם בעצם כאנשים בוגרים.
וראו את הרגלי החילה
שגילו,
שלהם?
מה זה?
בדקו את הרגלי החילה
לא,
שלהם?
לא הרגלי החילה, בדקו את המצב הגופני שלהם והמצב הנפשי שלהם. אז אתה רואה שלמשל מבחינה גופנית, האנשים האלה הם בסיכון יתר לסבול מהשמנה.
כי יש, הם פרנואידים על אוכל, כאילו...
לא, אז זה דווקא לא פחות קשור להתנהגות, יותר קשור למנגנונים מטאבוליים, שמה שקורה, כשאתה עובר ואמא שלך לא מקבלת מספיק אוכל, אז מה המוח שלך לומד? המוח שלך לומד שאתה הולך להיוולד לתוך עולם שאין בו אוכל. ולכן כל גרגר מזון שאתה מכניס לפה, צריך למצות ממנו את המקסימום הקלורי האפשרי. אבל מה הבעיה? הבעיה היא שהחבר'ה האלה, כשהם נולדו, המלחמה, כשהם נולדו, המלחמה נגמרה. אז הם נולדו לעולם שיש בו
אוכל.
שפע של אוכל. עכשיו, הם מבחינתם יכולים לאכול רגיל, אבל המערכות המטאבוליות שלהם מכווננות,
כל...
בדיוק, מכווננות לעולם שיש בו רעב, ולכן על אותה כמות מזון, אתה תפיק X קלוריות, הם יפיקו הרבה יותר קלוריות, ולכן יש להם סיכון, למשל, להשמנת יתר.
מדהים. טוב, אז זה גם עובד, אבל נראה לך הפוך, כאילו בואי נגיד, ויש לי היריון עכשיו מאושר ושמח ושלב.
אין לי ספק שזה עובד הפוך, ואנחנו יודעים ש... הסביבה שאליה האמא נחשפת מהלך ההיריון היא סביבה מאוד חשובה, כי היא באמת יכולה לקבוע את מהלך התפתחות המוח של העובר, בגלל מנגנונים אפיגנטיים, ואין ספק שכשאתה גדל בסביבה שהיא תומכת, בטוחה, סביבה שמלמדת אותך לווסת סטרס, אתה עצמך תהיה יותר חסין מבחינה פסיכולוגית, ואתה תוכל להעביר את החסינות הזאת גם לילדים שלך.
מדהים, טוב, זה כן, עם הרבה תקווה. טוב, אז זה היה פלסטיקה ופיגנטיקה. בחלק הבא אנחנו נשמע קצת על הקשר בין גוף ומוח, שזה קשר הדוק מאוד מאוד.
גוף, מוח, נפש.
גוף, מוח, נפש, אז תישארו איתנו.